כתבי בעל הסולם, עמוד 581, שמעתי סמך זין, מאמר סור מרע.
כן.
צריכים להיזהר בסור מרע, לשמור את הדלת בריתות. א', ברית עיניים, שהוא להיזהר מהסתכלות בנשים. והאיסור מלהסתכל הוא לאו דווקא משום שיכול לבוא לידי הרהור. והראיה לזה הוא שהרי האיסור חל גם על זקן בין 100 שנים. אלא הטעם האמיתי הוא משום שזה נמשך משורש עליון מאוד. שהזהירות הזו היא שאם לא יהיה נזהר, יכול לבוא חס ושלום להסתכלות בהשכינה הקדושה.
זאת אומרת שעל ידי זה שמסתכל כאילו על אישה, מתעורר ברצון לקבל, כן? בצורה ישרה לקבל ענה ותענוק, ואז במידה הזאת הוא מתנתק מהמטרה שהיא להגיע להשכינה, שזה הנוק ואילה שאליה מגיעים ועל מנת להשפיע. כן? ברור או לא? סוף סוף גרשון מבין. בסדר. עוד שאלות בבקשה על זה, כן.
כתוב הסתכלות בשכינה, זאת אומרת, חס ושלום, זה מביא אותי להסתכלות בשכינה, מה זה אומר?
שאתה מתחיל להסתכל בשכינה, זה נקרא שאתה רוצה לברר איך אפשר להשתמש בה על מנת לקבל. שכינה זה רצון. זה רק רצון שאתה רוצה להשתמש בו, ועל מנת לקבל, זה נקרא אישה זרה, זאת אומרת, זרה לנו, לאלו שרוצים להתקדם, לשכינה. שכינה זה נקרא רצון שאתה רוצה להשתמש בו, ועל מנת להשפיע. אז או לכאן או לכאן, בקיצור. לכן כך כתוב בספרים שאסור להסתכל בנשים. מה הכוונה היא? אסור לך לעורר את הרצון לקבל על מנת לקבל. זהו. זה רק הסמל של כיתה אהבת נשים, זה כביכול היא הכי קרובה כביכול, הכי בסיסית על מנת לקבל. כן, אורן.
אז אם תאוות נשים היא הכי בסיסית, אז איך אני אמור להתמודד איתה? מה אני אמור לעשות בפועל?
אסור לך...
זאת אומרת, עוד מילה אפשר?
כן.
אם לא היו בעולם נשים, אז הכל היה...
לא, 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 זה לא עניין של אישה בכלל. זה לא עניין של אישה, זאת אומרת, גופה ו... זאת אומרת, נו כבר, אישה שבעולם הזה. זה עניין של רצון לקבל שאתה רוצה להשתמש בו, ועל מנת לקבל. זה נקרא אישה, כי אנחנו כל הזמן עובדים עם רצון לקבל שהוא נקרא אישה. או שזה אשת חיל, או שזה אשת זנונים וכן הלאה. תלוי איך אתה מתייחס לרצון לקבל. כן.
הרצון לקבל שלי שהוא רואה אישה, דמות של אישה,
גשמית.
גשמית, לגמרי.
כן.
אז הוא באופן אינסטינקטיבי.
הוא מיד מסיט אותך לכיוון אחר.
נכון, באינסטינקטיבי.
אינסטינקטיבית.
אז מה אני עושה עם זה? זה מה שאני שואל. הלאה, מה התגובה שלי צריכה להיות?
התגובה שלך צריכה להיות כזאת, שאתה מבין במה שאתה נמצא. שיש. ישנה המטרה נעלה ואתה נעול אליה, וחוץ מזה... יש לך אפשרות גם כן בעולם הזה לבצע איזושהי פעולה גשמית שהיא לא צריכה להיות קשורה למטרה הרוחנית. לגמרי לא. אם אתה מוריד את הפעולה הגשמית מהרמה הרוחנית, שזה בשבילך החיים, המטרה, התענוג שאתה דבוק בו, ורק זה מה שמושך אותך, אם אתה מוריד את כל הדברים האלה למצב שאתה משתמש בו כמו בכל דבר שבחיים כדי להחזיק את עצמך, אז אין בזה שום איסור. זה כבר, אתה, זה נקרא שאתה לא מסתכל אליה בצורה אגואיסטית, ואז אתה יכול לראות את המטרה כשכינה הקדושה. ולא להסתכל בה, זאת אומרת, על מנת לקבל, מה אני מקבל מהמטרה. אני צריך על כל דבר שבחיים, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, כל מה שיש, לראות איך אני, על ידי שימוש הנכון שבהם, מגיע על מנת להשפיע. אז התאוות הכלליות האלו, כולם הן כלולות בתאווה לאישה. כך זה נקרא, כי זה נוקבה כלפי השורש עליון, זה ככה זה. אז העיקר, מה, איך אתה מסתכל על זה? איך אתה מסתכל על זה? ישנם אנשים שאין להם נטייה הזאת. יש להם נטייה למשהו אחר, לאוכל, או עם כל מיני שיבושים במין, אז מה? זה רק סמל של דבר שהוא מושך אותי ומצית אותי, אבל זה יכול להיות גם אוכל וגם משפחה וגם מדע, לא חשוב מה, שזה מסית אותי במקום לשייך חשיבות לשכינה הקדושה, זאת אומרת למקום הגילוי הבורא. זהו, יש פה סך הכל שני צורות הזיווגים או ייחודים, או שאני מתייחד בצורה גשמית עם נוקבה, או שאני מתייחס בצורה רוחנית עם נוקבה אלה, שזאת השכינה הקדושה, ושם עם הבורא, מגיע לדבקות עם הבורא. כן? נו.
אז מה אני עושה עם התאווה האינסטינקטיבית? אני רואה אישה, כתוב פה להיזהר להסתכל בנשים. אני רואה אישה אינסטינקטיבית, יש לי תאווה באמת, אינסטינקטיבית.
יפה מאוד.
הלאה, מה אני עושה עם זה?
מה אתה עושה? כדי להמשיך בחיים הרוחניים שלך, אתה צריך להוריד את הנטייה הזאת למצב כמו שאתה מתייחס לאוכל, למשפחה, למדע, לכל דבר אחר. זאת אומרת, להבין שאתה לא נמצא באיזה מערבולת רגשית, אלא שיש כאן תענוג שמסית אותך מהמצב הרוחני. אם אתה מוריד אותו למצב הנורמלי, אתה יכול להשתמש. זהו. העיקר שזה לא, מה האיסור? שאתה לא תסתה מהדרך. זהו. כמו שיש לך אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. נגיד, אדם רץ לכסף. גם כן. מה, זה לא מסית אותו מהמטרה? ודאי שכן. או כבוד. זה תופס אנשים ואותו דבר. זה כל הדברים האלה בסך הכל. הם נקראים כולם. כן? נוקבה רעה. אם אתה משתמש בהם לא נכון, ויכול להיות שאתה משתמש בהם נכון, שמעליהם אתה בונה בה על מנת להשפיע, איך להגיע על מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה תקרא נוקבה טובה, שכינה הקדושה. אז תלוי איך אתה מתייחס. לכן אני אומר, העיקר שאתה מוריד את הדבר הזה מרגשי חשוב לך, לנורמלי, שכן, אני צריך את זה, יש כאן בעיה שאני נמצא נגיד ברצון המוגבר. בסדר, אבל לא שאני עושה את זה במקום להגיע לשכינה הקדושה. הרצון הזה הוא לא סוגר לי את הדרך הרוחנית. כן.
אוקיי, אז הבנתי עכשיו שזה לא יהיה במקום המטרה.
כן, ודאי.
100%, אז זה לא במקום המטרה,
כן.
אבל אני עוד רוצה לברר מה אני עושה איתו.
זה עניין לך כבר.
לא, אבל...
אני לא נכנס לחיים הפרטיים שלך.
ברור, אבל פה שכתוב לי...
ברגע שאתה מסתכל על זה כמו על פרוצת לחם שאתה רוצה לאכול, אני כבר לא חושב על זה. זה לא לכאן ולא לכאן. כן?
אז מה פירוש המילים להיזהר מהסתכלות בנשים?
זה נקרא, זה האיסור. הוא מסביר לך אחר כך. כן? מה הוא אומר לך? כן? שהאיסור הזה... כן? משום שזה נמשך משורש עליון מאוד, כן? שהזהירות הזאת היא שאם לא יהיה נזהר, יכול לבוא חס שלום להסתכלות בשכינה הקדושה. זה הכל. ברגע שאין את זה, אין בעיה הזאת עם השורש עליון, זה הפך להיות לבהמיות.
אוקיי, אז עם הבהמיות, אני צריך משהו לעשות? זאת השאלה בדיוק.
זה אני לא יודע, זה שאל את הרופא. אני לא רופא לבהמות. אני אומר לך ברצינות. לא, לא הולך יותר מזה.
לא, זה לא מטריד אותי בכלל הבהמיות. אני רוצה לדעת אם זה מפריע לי לרוחניות. אני לא צריך...
או, אז על זה אתה צריך לעשות בירור. על זה דיברנו. שברגע שאתה מנתק את זה מהדרך, ברגע שאתה מוריד את זה לצורה הרגילה, אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. זה כבר נמצא ברקע, בגובה הגשמי. אתה כבר לא, על ידי זה לא תיתה להגיע לתאוות רוחניות. כן?
עוד שאלה מכיוון אחר. נגיד יש כנס, ואני יושב עם החברים שלי במעגל, וממש רוצים להיות שקועים רק, אך ורק ברוחניות, לשכוח מהעולם הזה.
כן.
ופתאום אני רואה אישה בכנס.
נו. רואה?
כן, אם יש כנס שהוא לא רק גברים, אז אני רואה אישה.
כן.
מה, ונגיד שזה מציף לי את התאווה הבהמית, במקום שאני מרוכז ברוחניות.
זה נקרא שאתה לא הכנת את עצמך.
אז מה הכנה?
מה הכנה?
כן.
שאתה לא מסתכל על אף אחד לפי המין, אלא רק לפי הרצון שיש באדם, לא חשוב זה גבר או אישה, להשיג את המגע שלו עם הבורא. דרך חיבור הכללי. שגם גברים, גם נשים, כנס אצלנו כמו מעמד הר סיני, ששם יש מקום לכולם. ואז אני רואה את הכנס כממש גברים, נשים, לא חשוב לי מי יושב לפניי, יותר רחוק, יותר קרוב, ימינה, שמאלה, אני רואה אותם ככולם רוצים דבר אחד. גישה איזה מגע עם הבורא ומוכנים להיכנס למגע ביניהם כולם, זה ברצון, זה לא גופנית, זה רצונות, כן? ורק על זה חושבים. אז אני לא חושב, אני חושב שדווקא המציאות נשים בכנסים היא מעוררת אותנו להיות יותר מוכנים למצב שאנחנו מסתכלים על כולם ככה ב... איך להגיד? נו, ללא מין. ככה, בצורה כזאת אתה לא מזהה זה גבר או אישה, אתה מזהה כאן אדם שרוצה להשיג רוחניות. ואז כולנו צריכים להיות מרוכזים יותר ויותר בזה, דווקא זו עזרה. חייבים להיות בכאלה דברים יחד. כן.
בכנסים האחרונים שמתי לב שאם אני נגיד יושב במעגל, נגיד במוסקבה, לא משנה באיזה כנס, אני יושב במעגל, ונגיד יש שאלות ותשובות, ועכשיו תיגש אישה לשאול, ואני שם לב שעוד רגע אישה תיגש לשאול, אני מפחד שהיא תבלבל אותי, אני עוצם את העיניים, לא רוצה לראות אותה.
אני...
להזיות, או שזה בסדר, או מה אני עושה עם זה?
אני לא יודע מה אתה עושה, אני מרגיש את עצמי בתפקיד, שאני חייב לקבל את הרצון לקבל הזה, ולאבד אותו בצורה נכונה, שאני חייב לקשור אותו למערכת הכללית שלנו, לבורא שייתן תשובה על זה, ואומנם ששאלות האלה הם ברור שהן באות מצד ממין האישה, אבל אני דווקא רואה בזה עד כמה שצריך אני לסובב את עצמי כדי להפוך אותם גם לאותו מסלול, להכניס אותם לאותו הצינור, כמו שאלות של גברים. כן?
אין לי בעיה עם השאלה עצמה. אני מפחד שהעיניים שלי והגוף שלי יפריע לי להתחבר לשאלה
ולשאלה. תסתכל, תסתכל ותראה עד כמה שכן ועד כמה שלא.
אוקיי, ואם
ואם לא, אז יש לכם מקום עבודה עכשיו מיד לעשות את זה.
שמה? מה אני...
להתעלות קצת ככה שאתה תראה בזה אתה בזה תראה את האדם שרוצה רוחניות, ואתה תראה עד כמה שפתאום אין לה פנים ואין לה גוף, אלא רצון. וככה זה מבוגרת, צעירה, יפה, מכוערת, לא חשוב מה, זה בכלל לא ישחק לך. אתה רואה כאן חלק מהכלי שלנו שמתעורר. כן.
אז כאילו לא לפחד מזה, לעבוד עם זה?
ודאי שלעבוד.
אז לא לעצום עיניים?
זה לא יודע. זה לא יודע. זה תלוי עד כמה שאתה מרגיש את עצמך חזק או לא. כמו שכתוב בחסידות ובכל המקומות, שאתה צריך לקשור את העיניים. זאת אומרת, לא להסתכל. כן? אבל לא להסתכל זה לא נקרא שאתה לא מסתכל. אתה יכול לסגור עיניים וכל הזמן לחשוב על זה. ולפחד לפתוח. אלא אתה צריך לעבוד בצורה כזאת שאין מין, ישנם רצונות, אני אומר לך, לא תנסה. טוב, אנחנו נכנסים לכאלו דברים ש... הכנה לכנס, כן מירוביץ'. נו.
איך אפשר לבדוק שהתאווה היא באמת בהמית, כמו שאמרת, ושהיא לא מפריעה לרוחניות? איך אפשר לבדוק את זה?
אם זה לא מפריע לי, לעשות כל מה שמותר עליי, מה שמותר עליי, בתהליך הרוחני. ואני מבצע את הכל, וכמו שאני מרשה לעצמי, בין הלימודים שלי, בין השינה, ובין הצילומים ובין הכל, גם כן נגיד לאכול וללכת חצי שעה לטייל, אז גם לזה אני מקדיש זמן וזהו. ובשעות אחרות אני לא חושב על זה. זה ודאי שבמאמץ לא חושב על זה, אני שקוע רק בהילוך הרוחני. כן.
ואם אני אדם, או אני רואה שזה כן מפריע, מה הדרך הכי טובה?
זה שמפריע, אתה צריך לראות שזאת הפרעה מלמעלה, כדי שאתה תעלה חשיבות הרוחנית יותר מחשיבות הגשמית. וזה יבלבל אותך מאוד מאוד מאוד. זה... אני יודע על מה אני מדבר. וכל פעם... אתה צריך להוריד את זה לרמה, כמו שאתה הולך לאכול כמה פעמים ביום, זהו, גם לזה אתה מקדיש זמן בלבד. כן?
איך עושים את זה בדיוק, מה שאמרת?
מאמץ פנימי ותרגול. אפשר. אני אומר לכם שאפשר. זאת לא בעיה. רק בתנאי, אם אתה מעמיד את הדברים כולם במקומם, זה הופך להיות ממש לפעולה גופנית ולא רוחנית. זהו. כמו שאתה הולך לטייל, כמו שאתה לאכול, כמו שגם זה. כן, גלעד.
מה אתה עושה כשאתה רואה שלחבר יש הפרעה כזאת? לאו דווקא אישה. איזשהו משהו שאתה רואה בוודאות, שזה ממש לעיניך נראה, שהוא עכשיו זה נמשך אחרי משהו.
תנסו לתת לו דוגמה יותר מאוזנת, נכונה, עד כמה שאפשר. ולפעמים אני אומר לך שיש כל מיני כאלו מאורעות, איך להגיד, שזה ממש צריכים סבלנות ולעבוד על זה. חברה יכולה באיזו צורה, בכל זאת, להביא את זה לאיזה רמה ממוצעת כזאת. יכולה. זה לא פשוט. מאוד לא פשוט. הייתי אומר שסביב הנקודה הזאת, בדרך כלל, סובבים את האנשים. לא מן הסתם כתוב שנשארת אמביה בעובדי השם. כן? שדווקא מי שמתחיל לעבוד לעסוק בחומת הקבלה, זה מעלה לו כל הרצונות. במיוחד רצון לנשים. כן.
אני דווקא שואל, לאו דווקא על נשים. בכלל, אתה רואה שחבר עכשיו מצא מקום עבודה, והוא אומר, עוד מעט אני אתפנה, אבל עכשיו אני צריך.
כן, 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 כן.
אתה רואה שחבר עכשיו מסתכל לאיזה כיוון, ואתה יודע שהוא עכשיו זה שווה אותו, ואסור לך להתערב, אני לא יודע, מה מותר ומה אסור?
לא, 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 שאסור. מותר, רק בצורה עדינה, אבל בכל זאת כדאי לתת לו גם דוגמה, וגם איזה משהו, להביא אותו לאיזה חיבור, שיראה שסך הכל, מהיום למחר הוא מת, מה נשאר לו מהחיים, כל זה ככה, בצורה כזאת פשוטה, מה לעשות? אתה צריך לשחק עם הרצון לקבל שלו, שבכל זאת, עד כמה שהוא נמצא תחת השפעת הסביבה, שסך הכל נטייה ל... לאושר, לכבוד, לשליטה, אפילו לידע. זה הכל מפני שהסביבה מחייבת אותנו כך. אצלנו אין רצונות מוגדרים. אין. זה הכל אני מקבל מהסביבה. וכל זה כדי שאנחנו נרומם את המטרה הרוחנית שנצחית, למעלה מכל המטרות האלו שאני נגמר, העולם נגמר, וכל המטרות האלה, מה שהשגתי, אין בהם כלום. מה שמעניין הכי, מה שהכי, אני לא יודע אם מרגיז, מה שהכי מעניין, שאדם מגלה שאני עשיתי את זה למען המשפחה, למען הילדים, למען המולדת, וכשמגיע העולם האמת, הוא רואה שאין כאלה מושגים בכלל. אין כאלה מושגים, למען מה עבדתי? כי הוא חשב שהוא לפחות בעל מנת להשפיע, לקרובים, לילדים, אני צריך להשאיר להם משהו, אין כזה דבר. זה הכל נראה לנו כאן ועכשיו, על פני כדור הזה קטן שאנחנו חיים. כאילו כאן נמצאים. לכן כל העבודה היא ממש לריק. זה כל כך שקשה לתאר. אבל להחזיק את עצמו בזה גם כן קשה. כי באה הסביבה וכל הזמן מבלבלת אותך. שכדאי בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה לעבוד, ואתה הולך אחרי העולם, כי בזה אתה מרגיש ש... התמיכה שכל כולם נותנים למטרות האלו להשיג, התמיכה הזאת היא ממלאה אותך, מספקת אותך. גם אני כזה, גם אני חשוב, גם אני עובד, כולם מבינים את זה, כולם תומכים בזה. ככה. כן.
אז איך אני עוזר לחבר במצב כזה? מה מותר ומה אסור לעשות במקרה כזה?
צריכים לראות בעדינות מה לעשות. כי אתה לא יכול סתם ככה להתחיל לצחוק או לשכנע אותו במה שהוא נמצא. זה בלתי אפשרי. בפרט שזה, הוא נתמך על זה מהמשפחה ומהקרובים, שהוא עובד קשה, מרוויח, נגיד. זה בעיה, בעיה גדולה. איך אדם דואג ל... ל... אה? כן, למיעוט דמם ולא מיעוט ימם. כך משהו כזה. טוב, אבל אנחנו עוד מעט מגיעים לכזה מצב שהכסף, כבוד, מושכלות, שליטה, כל ההבחנות האלו, האנושיות, הם יפלו. הם יפלו. אנחנו רואים עכשיו גם כן, שלאט לאט אנחנו נגלה שאין בהם ערך. שפשוט אי אפשר בזה לשלוט, אי אפשר בזה שום דבר לקנות. יהיו מצבים כאלו שכל הערכים האלו הם כבר... אתה רואה כבוד, מאמין, אין כבוד. מאמין, זה... או מושכלות. אתה רואה איך כל המדע נופל. מדע שהיה לפני 30, לפני 50 שנה, מה זה? זה היה כל כך חשוב לכל האנושות. היום... אז אותו דבר יהיה עם, עם השליטה לאט לאט, זה גם כן. עכשיו אתה רואה איך בכל העולם, עד כמה שמגלים שכל השליטים האלו הם ממש כלבלבים קטנים, וכסף. זה עוד מעט, עוד מעט. יהיה יותר קל לאנושי, לאנשים לוותר ולחפש את, לחפש את האמת. זה יהיה. יהיו מצבים, נו, נתחלנו שנה, השנה, תראו. כן.
מה לעשות במצבים שאדם יוצא לשליחות מטעם החברה, ובמהלך השליחות הזו הוא כביכול, המצב הזה של הרצונות בעצם פוגעים בו, מה זאת אומרת, נגיד הוא יוצא לאיזשהו משימה של ציבורית.
חייב לצאת, חייב לצאת עם עוד כמה אנשים בשמירה הדדית. כן, מי שם היה רוצה, כן.
רב, האיסור הזה הוא ברור שמופנה לגברים, זה איסור של גברים להסתכל על נשים.
לנשים אין תאווה להסתכל על הגברים, כי זה לפי השורש העליון. כן. זה לא שאין פה שום דבר חוץ מהענה ושורש, כן?
כן, אני שואל מצד האנשים בחברה שלנו, איך הן יכולות לעזור מהצד שלהם, גם בחיצוניות וגם בפנימיות שלהם, שאנחנו נשמור את האיסור הזה?
כן, אבל אני לא חושב שזה עניין של האנשים בחברה שלנו בכלל. לסדר דברים כך שכמה שפחות אנחנו... נמצאים איתם בקשר. עוברים לידם באיזו צורה. עד שזה לא יפריע לך בעבודה הפנימית.
אז העבודה שלי לבד, זה לא קשור לאנשים. אין משהו שאנשים בחברה שלנו יכולות לעשות כדי לעזור לנו, גם במחשבות שלהם, גם בהתנהגות שלהם.
כן, הם צריכות לעזור בזה.
ומה הנזק שקורה לאישה שלא עושה את זה? היא מקבלת משהו בחזרה?
כן, כן. היא זה כבר מקבלת לזה עונש. כן. טוב, אולי מספיק על זה, אה? כן.
רציתי לשאול בעניין שהאם כל הדברים האלה הם נסגרים בתוך החיבור? זאת אומרת, אם אנחנו עושים חיבור יותר חזק בינינו, אנחנו כביכול מכסים על כל זה, כי בהרגשה שלי אי אפשר להתמודד עם זה בצורה ישירה, כל אחד.
אתה לא צריך להתמודד עם זה. אתה לא צריך לשנות נשים. אתה לא צריך להתרחק מזה. אתה צריך להביא חשיבות, מה שיש לך כלפי נשים, לחשיבות הרוחנית. ואז כלפי נשים אתה תתייחס כמו לצלחת מרק. זה כל העניין. אף אחד לא אומר לך שאתה לא תתייחס לזה. תתייחס לזה כמו לדבר שייך לגוף. זהו. וזה גם כן בפיזיולוגית ככה כלפי גבר. אתה יכול לדבר עם, 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 עם רופאים, הם יגידו לך, גבר לא אישה, אחרי זמן מה הוא לא יכול לתפקד. זהו, פשוט הוא... המערכות הפנימיות שלו, הן נכנסות לשיבוש. נכנסות לשיבוש, זה ברור. כך אנחנו בנויים, אנחנו חיות, מה אתה רוצה? ולכן צריכים לקחת את זה בחשבון. אבל אם אתה מוריד מזה הכל ונשאר כמו כלפי החיות, כן? שזה הגוף סך הכל, אז זה כבר לא בעיה. אז זה לא נקרא שאתה נמצא כבר כנגד השורש הרוחני. ישנם אנשים שצריכים לאכול פעמיים ביום מקסימום, וזה בדיאטה שלהם או בלי דיאטה, כך הם מרגישים. וישנם כאלו שחמישה פעמים לא מספיק. כי זה מבנה הגופני. כך הוא דורש. ואם לאוכל, אז אנחנו צריכים להגיד שיקח, שיוכל. מה זה שייך לרוחניות? אז מה זה, אם כלפי המין, זה לא אותו דבר. זה רק האנושות מחלקת את זה ככה או ככה. אם זה על מנת לקיים את עצמו ולהגיע למטרה, אין בזה שום דבר פסול. לא יגונה ולא ישובח, אם זה הכרחיות. כמו שבאוכל, זה הכרחי, אז תקבל גם את זה. אם חשוב לך לתפקוד הגופנית, תקבל. אנחנו צריכים... זה צריכים לברר בצורה מטרתית. כל מה שאני צריך למטרה, אם בדרך אני קובע שכך אני ואחרת לא יכול לתפקד, אז אני מקבל את זה ועושה. אני לא אומר איך שזה נראה כלפי החיצוניות, כלפי העולם החיצון, אבל בעצם המשפט הפנימי הרוחני הוא כך. מה שהכרחי לא יגונה ולא ישובח. גרישה, או, אתם רואים, סוף סוף האדם מצא נושא על מה לשאול. כן, פעם בשנה הוא מגיע למיקרופון כנראה. נראה לי.
כן, לא, אני לא מספיק בקצב כזה.
כן, כן.
בעל סולם, כשהוא כתב את זה, ורבש כשרשם את זה, המאמר הזה, הם התכוונו לדיון כמו שהתרחש היום?
זה אני לא הייתי נוכח.
לא, אבל השאלה היא יותר כללית. אנחנו קראנו מאמר, איך שנכתב, וסביר להניח שבעל סולם מתכוון לאנשים שמבינים מושגים, מילים, קראו ספרים מסביב, ליותר דתיים.
כן, ודאי.
אוקיי, עכשיו אנחנו...
מה דתיים? לא, הוא מדבר... זה הוא מדבר על האדם שיש לו מטרה רוחנית, איך הוא צריך להתייחס להפרעות גשמיות. או הם הפרעות או הם לא הפרעות. אתה מבין? זהו. על זה אני מדבר. אם אני כל היום עכשיו יחשוב על איזה צלחת מרק, כל הזמן, ולא יוכל להתפטר ממנה, מהמחשבה הזאת, כן? אז אני יכול להגיע למטרה, לא. אז אני צריך להוריד את החשיבות הזאת, להשתדר איך אני אקבל את המילוי, כדי אני אגיע למטרה, אז אני עושה חשבון בכל מצב, בכל מדרגה שלי, אני עושה חשבון מה אני עושה עם ההפרעות שלי, אני מספק אותם, אני מצמצם אותם, איך אני חי איתם, אבל מטרה לפניי.
כן.
זהו, אז לא חשוב אני אומר, או שזה אישה, או שזה אוכל, או שזה משפחה, מדע, כסף, לא חשוב מה. רק נשים זה נקרא הבעיה הכללית, כי זה נוקווה, זה רמפין ונוקווה, זכר ונקיבה.
כן, כן, אני שואל מצד השני קצת.
מה?
עכשיו, כשקראנו, אני לא מיד קלטתי שהוא מדבר על הגשמיות בכלל.
לא, הוא מדבר על גשמיות גם כן.
איך מראש אפשר לדעת, איך ממאמר עצמו אפשר לדעת על מה הוא מדבר? זו שאלה ראשונה או שאלה שנייה?
כי ברור שאסור לנו להסתכל, הסתכלות זה נקרא שאני הולך לקבל תענוג ממה? ממלכות דאצילות, מהשכינה? זה ברור שלא. אלא הוא אומר מה? שאנחנו כאן בעולם הזה צריכים ללמוד איך אנחנו מתקרבים להשכינה. אז זה ניתנה לנו המציאות הזאת של העולם הזה, וכאן אני צריך ללמוד איך אני מתייחס לכל מיני הפרעות, שהן לא הפרעות, אלא עזר כנגדו, ואז על ידי ההפרעות האלה אני יודע איך לגשת לשכינה. אין? אז אני לומד את זה מכל מיני המאורעות שנופלות עליי, אבל העיקר זה כלפי נשים, ודווקא אלו אנשים שנכנסים להילוך הרוחני הזה, כן? אז הם מקבלים לזה רצון מוגבר.
השאלה שלי כזאת, מה שעכשיו אמרת אני מבין, זה בכלים שלי, אני מסוגל להבין את זה. מה שהם כתבו, אין לי שם של מושג, שזה מה שהם כתבו באמת. השאלה אם לי אישית, אני לא מדבר על כולם, השאלה אם לי אישית שווה לקרוא
בקור
אותך.
אני לא יודע. כתוב שאסור להסתכל בנשים.
כן.
בעולם שלנו.
כן.
וגם כן ברוחניות. ברוחניות להסתכל באישה, זה נקרא הסתכלות, זה נקרא ליהנות מאור החוכמה. כן? הסתכלות, זה אור החוכמה. כן? אז אסור את זה, כי אתה משתמש אז ברצון שלך על מנת לקבל. מה אתה רוצה עוד לדעת? את זה אתה מבין?
לא, זה מה שאני אומר.
כן.
האם שווה לי לקרוא מקור שאני לא מבין אותו בכלל, או לקרוא מה שאתה אמרת עכשיו, פירוש? כי זה אני לפחות מבין, זה משאיר הרגשות, הבנות, לא יודע, הישגים, לא יודע.
טוב, גרישה, אני נמצא כאן כדי להסביר לך, בסדר? שב ותשמע. פעם לשנה זה מספיק. מעלה בשביל החיים זה בעיה. נו.
הייתה לנו שבוע שעבר סוגיה בניתוב, בסופי שבוע יש בדרך כלל קבוצות יושבים מעורב, עכשיו יש קבוצות שאין להם...
איזה מעורב? איפה?
בעולם. קבוצות שלנו בעולם. עכשיו יש קבוצות שבאמת אין להם שני חדרים. אלה שיש להם שני חדרים, אז בדרך כלל בסופי שבוע הם מפרידים. יש קבוצות שאין להם את האפשרות הזאת, אז יושבים נשים מאחורה. במקרה הייתי בניתוב שבוע שעברה איזו סוגיה של האם באמת להראות את הקבוצות האלה בזמן שיעור עכשיו, או שלימנע מזה. חלק חשבו ככה וחלק חשבו אחרת. אז רציתי להתייעץ איתך. שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה, אז הוא...
לא יודע. אני לא יודע. ברור שלימוד חוכמת הקבלה הוא כדי להשיג את גילוי הבורא. גילוי הבורא נעשה בכלי שנקרא שכינה. זאת אומרת, הרצונות שלנו שמכוונים כולם להשפעה הדדית, אז זה נקרא מערכת אדם, אדם הראשון, שבתוך המערכת הזאת מתגלה החיים שלו, של המערכת, החיים שלה, ואז כל המבנה הזה נקרא השכינה שבה מתגלה השוכן. אנחנו כולנו צריכים לראות את הדברים האלה כמטרה. אין יותר בשביל מה לחיות, כל היתר המטרות זה רק כדי להסיט אותנו מהדרך, כדי שאנחנו על ידי זה נכוון את עצמנו יותר נכון לאותה המטרה. זה כמו טיל שכל הזמן כך נעוות את עצמו. עכשיו, לשם זה נתנו כל מיני כביכול הפרעות. זה להיזהות איפה אני נמצא לעומת המטרה. בלי ההפרעות האלה אני כמו מונח באוויר ואין לי שום הרגשה על מה ומו. לכן אנחנו צריכים לחלק את החיים שלנו לשני דברים. מרכז הקבוצה, זו המטרה, חיבור שם, למעלה מכל ההפרעות, זה המצב שאני צריך להגיע אליו, וכל מה שיש חוץ מזה, הם ההפרעות שמכוונות אותי, מיועדות לכוון אותי למצב הזה. ברגע שאני מגיע למרכז הקבוצה, אני שם מגלה את הבורא בנרן חי, ואז אני מתחיל לראות דרך המרכז הקבוצה, דרך כמו החור קטן שעשיתי בקיר, אני מתחיל לראות, אתם יודעים, כמו בקאמרה אבסקורה, כן? זה כמו המכונות הפוטוגרפיות האלו הראשונות, כן? ככה. ואז דרך החור הזה, שזה מרכז הקבוצה, אני מתחיל לראות את המציאות הרוחנית. זהו. אז אני לזה צריך להגיע. כל היתר זה, אני מסתכל על זה כמו עזר. עזר כנגדו, או יכול להיות שעזר בידו. עזר בידו זה החברים. חברים, רב, קבוצה, לימוד, כל הדברים שאנחנו עושים הפצה, אלו האמצעים בעד. כל היתר נגד. כל היתר. זה הכל. אבל גם בעד וגם נגד אני מקבל אותם, ואני רק צריך לבנות מהם את היחס שלי לסדר את הדברים האלה. איך אני מגיע למרכז הקבוצה, שדרכה אני מגלה את העולם שנמצא מעבר לקיר. כן, אלה.
שאלה של חיים טורקיה מאוסטרליה.
הוא כבר הגיע?
כן. הוא הגיע והוא איתנו, והוא שואל איך אפשר לעזור לחבר שאשתו מפריעה לו בהשתתפות בקבוצה, שהיא לא מודנת לו להגיע לפעילויות. הוא אומר שיש כאלה דוגמאות בחול, איך אפשר לעזור לו?
אני לא יודע. אני לא יכול לתת לזה דוגמה. אם אשתי הייתה אומרת לי לא, קודם כל לא הייתי מתחתן. אני התחתנתי בתנאי שאנחנו באים לישראל. דווקא לישראל, לא לאף מקום אחר. כן, זהו. אמרה, אוקיי, התחתנתי. זה היה התנאי. עכשיו, בישראל, אני לא יודע, אני לא הייתי יכול, לא הייתי יכול להמשיך. ואני לא מבין את האדם. זאת אומרת, הוא נמצא במצב שהמטרה לא נראית לו חשובה יותר מיחסים עם האישה. אבל זה לא ניתן, בוא נגיד כך, זה לא ניתן לחשבון. אלה, זה חשבון נפש כבר. אני חי כדי לשרת אותה, אפילו את המשפחה שלי, שאני אוהב אותם, ילדים, משפחה, הכל נכון, אבל זה מה שאני חייב לעשות במשך החיים שלי. זה אנשים שאין להם שום הבנה על מהות החיים, כך חושבים שאנחנו כמו חיות נולדים, גודלים, מולידים את הצאצאים שלנו והולכים לעולמם. כן, כל ככה, ועוד ועוד ועוד. אז זה דרגת חי. דרגת מדבר זה מי שרוצה לגלות במשך החיים האלו את העולם העליון. רק כאן יש לך הזדמנות לגלות את זה. ואם כן, אז אני מסתכל על החיים האלה כמו על הזדמנות נפלאה, יחידה, בלתי חוזרת, וכך אני צריך להתייחס אליה. ומה עכשיו, שאני אחיה כמו בהמה, וימות ככה כמו בהמה, וכמה גם הצאצאים האלו שלי, ילדים, אותו דבר, ואשתי הזאת האהובה, החכמה, כן? מה זאת אומרת? בשביל זה לחיות? נו בסדר, אם אדם מחליט שיחיה, אבל שהוא ידע שהוא מוריד את עצמו לדרגת החי. זהו. אני מקווה ש... מאיפה זה? מאוסטרליה? טוב, אוסטרליה זה משהו אחר, אבל אני מקווה שמהעולם, ממרכז העולם, מזרח התיכון, אירופה, רוסיה, אפילו קצת אמריקה, אני חושב שבזמן הקרוב לא יהיה להם שאלה. זאת אומרת, לא תישאר שאלה שכדאי לנו לחיות בשביל העולם הזה. כי לא יישאר לנו כל כך ממה ליהנות בעולם הזה, אלא רק לשרוד. יהיה יותר קל. זאת אומרת, מביאים אותנו למצב שכבר המסות, כבר יהיה להם יותר קל להחליט. טוב, חברים, זה הכל. בית, ברית הלשון.
בית ברית הלשון. היינו, שיהיה נזהר באמת ושקר. שעניין הבירורים שישנם כעת, לאחר חטא אדם הראשון, הוא ברור של אמת ושקר. מה שאין כן, תרם חטא עץ הדעת, היה הבירורים בעניין של מר ומתוק.
זאת אומרת, לפי ההרגשה, היה אפשר להבחין, זה טוב או רע. כן? אני רואה, כמו שממליצים לנו, תן לי כלב. אם הוא אוכל זה בסדר, אם לא, אסור לאכול. כן? זהו. אותו דבר כאן. אז היה ככה גם אצל האדם, לפי אותה גישה כמו החיות. כי הוא היה בדרגת חי, וחיה אינו טועה. יש בה אינסטינקטים שמפעילים אותה. מה שאם כן אדם הוא טועה, כי הוא צריך בעצמו לעלות את עצמו לדרגה שהוא המברר, ולא הכלב שבו. כן? ולכן אנחנו צריכים עכשיו במקום מר ומתוק, להיות באבחון של אמת ושקר. כן?
מה שאין כן, כשהבירור הוא באמת ושקר, הוא אחרת לגמרי. שיש לפעמים שתחילתו מתוק וסופו מר.
שאנחנו כבר נמצאים במבחן הכפול. כן? אמת, שקר מר מתוק, וזה מבולבל אצלנו. ומה משפיע עליי? משפיע עליי אמת או משפיע עליי שזה מתוק? או שזה שקר ומתוק? ואז השקר יותר גבוה אצלי, או המתוק יותר גדול אצלי? נגיד, אסור לי סוכר, ואני לוקח סוכר, משהו מתוק. וזה אסור לי. לפי האמת, אסור. לפי המתוק, אני אומר מותר. ברור, כן? זהו. מה עושים?
לכן יוצא שיש מציאות של מר, אבל מכל מקום זהו אמת. לכן צריכים להיזהר, שלא לשנות בדיבורו, הגם שהוא חושב שהוא משקר רק לחברו. אבל צריכים לדעת שהגוף הוא כמו מכונה, כפי שהיא רגילה ללכת, כך היא ממשכת ללכת. לכן, כשמרגילים אותה בשקר ורמאות, אז אי אפשר לו ללכת בדרך אחרת.
זאת אומרת, מה כאן שקר? שקר שאני אומר על ההבחנות שלי. אם אני אומר, אני הולך לפי המתוק, ולא שם לב על זה שזה שקר. כן? אז זה אמת. מה אתה מסתכל לבין זה? אתה מבין או לא?
אמת שאני החלטתי שזה אמת.
בסדר, אבל זה כבר אני לא מבולבל. אני החלטתי. זה כל העניין. כן? הלו?
ומשום זה האדם בינו לבין עצמו גם כן מוכרח ללכת בשקר וברמאות.
העיקר רמאות, לרמות את עצמו. אם אתה יודע שאתה לא מרמה את עצמך, בסדר. אתה אומר, אני הולך לעשות עבירה.
ולפי זה יוצא, שהאדם מוכרח לרמות את עצמו, ובשום אופן אינו מסוגל לומר לעצמו את האמת, משום שאינו מוציא טעם מיוחד באמת.
זאת אומרת, זאת כאן השאלה, האם באמת אני יכול להגיד שאני נמצא במתוק, וזה השקר? או לא מסוגל.
ואפשר לומר.
מה חושבים? לא. זאת אומרת, על בטוח אני אסלף את העניין, כן? ויגיד שאומנם שזה מתוק וגם כן זה אמת. מה? אחרת אני לא יוכל לקבל את המתוק. אני חייב ששני ההבחנות האלו, כן? שתי הבחנות הללו, שהם הצטלבו יחד. אחרת אני לא יכול, זה יהיה פיצול פנימי. אני לא יכול לבצע פעולה. ברור? מה אלה?
זה ברור, אבל כל הזמן נופלים בזה.
כי לא מבררים עד הסוף.
אפילו מורגש שמשקר בעצמו,
כן.
ועדיין ממשיך.
סוגר, סוגר עיניים וזהו.
ומשכנע את עצמו, כן. שזה בסדר, כן. זה יועיל, זה יעזור.
זאת אומרת, לא יכול לעמוד על הבירור. אין מספיק נתונים לברר. צריך חברה כדי לחזק אחד משניים. זהו. המברר לא אדם. אלה קו האמצעי שזה הקדוש ברוך הוא. וזה בתוך החברה. אף פעם אני לא יכול לברר. כן?
מה מכריע שאדם יצליח לברר בסוף? כי אני מכיר דוגמאות גם על עצמי וגם על אחרים שהצליח, ודוגמאות שלא הצליח. בכלל.
זה נדמה לך אולי שהצליח, לא הצליח.
הצליח זה נשאר, ולא הצליח זה נפלט מהחברה. ברמות, או חושב שהוא בחברה, אבל הוא לא בחברה, או כל מיני כאלה.
על עצמו הצליח ולאחר. זה נקרא ש... הכניע דעתו כלפי החברה. זו ההצלחה. אני בעצמי לא יכול לברר. נותנים לאמת שקר ומר ומתוק, על מנת שאני יכול להצליב אותם רק בחברה.
מה זה אומר בפועל? איך אדם יודע? הוא כאילו חושב שמה החברה מבינה בנושאים האלה, שאם זה כסף, כבוד, מושכלות, כל מיני תחומים שנפתחים לכל אחד בחיים, יש הרבה דוגמאות לכל אחד, ובוא, מה זאת אומרת שהוא עכשיו מערב את החברה בבירור הזה ולוקח ממנה תשובה נכונה?
אני לא צריך לשאול אותם, אני צריך להתקלל בהם, ואז מתוך ההתקללות בהם, אני אסתכל על הבירורים שלי והם יהיו הנכונים. טוב, לא מספיק, זה קצת, דברים באמת לא קשים. לכן, אוי, איפה אתה?
ואפשר לומר. ואפשר לומר, מי שחושב שמרמה את חברו, אינו אלא שמרמה להשם יתברך, משום שחוץ מגופו של האדם, נמצא רק השם יתברך.
זה כלל מאוד מאוד חשוב. אין אף אחד בעולם, חוץ מהבורא, שכך משחק איתנו, בזה שמייצף לפנינו, כל העולם הגדול הזה, כאילו שהוא קיים. כן?
כי מעיקר הבריאה שהאדם נקרא נברא הוא רק בערך עצמו. שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך שאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד ממנו יתברך. אבל חוץ מזה הכל הוא מלוא עול הארץ כבודו. לכן כשמשקר לחברו הוא משקר לבורא יתברך. וכשמצער לחברו הוא מצער את הקדוש ברוך הוא. לכן, אם האדם רגיל לדבר אמת, זה יביא לו תועלת לגבי הקדוש ברוך הוא. היינו, אם הבטיח משהו לקדוש ברוך הוא, אז הוא ישתדל לשמור את הבטחתו, משום שהוא לא רגיל לשנות בדיבורו. ועל ידי זה יזכה להשם צלחה. שאם האדם יקיים מה שהוא אומר הוא עושה, גם הקדוש ברוך הוא יקיים כנגדו, ברוך אומר ועושה. ויש סימן בשמירת הלשון, שלא לדבר על כל שאפשר, משום שעל ידי דיבורו הוא מגלה את מצפוני ליבו, ועל ידי זה יש אחיזה לחיצונים. מטעם, כי כל זמן שאין האדם נקי בתכלית, וכשהוא מגלה משהו מפנימיותו, אז יש כוח לסיטרה אחרה לקדרג למעלה ולהתלוצץ מעבודתו. ואומרת, איזה עבודה הוא נותן למעלה, הלא כל כוונתו בעבודה הזו היא רק למטה. ובזה יתורץ קושייה עצומה. הלא ידוע שמצווה גוררת מצווה. ולמה אנו רואים שהרבה פעמים שאדם בא לידי נפילה מעבודתו? אלא כנל. משום שהסיטרא אחרא מסתנת ומקטרגת על עבודתו, ואחר כך היא יורדת ונוטלת את נשמתו, היינו, לאחר שכבר הסתינה למעלה, ואמרה שאין עבודתו נקייה, אלא שעובד בבחינת קבלה לעצמו, אז היא יורדת ונוטלת את נשמת חיים שלו, בזה שהיא שואלת לאדם, מה עבודה הזאת? לכן, אפילו שכבר זכה לאיזה הערה של נשמת חיים, הוא מאבד את זה חזרה. והיצא לזה, הצנאה לכת, שהוא לא תדע מעבודתו, בסוד מליבה לפומי לא גליה, מהלב לפה לא מתגלה. שאז גם הסיטרא אחרא לא יכולה לדעת מעבודתו, משום שהיא לא יודעת רק מה שמגלים על ידי דיבורים ומעשה, בזה היא יכולה להתאחז. וצריכים לדעת שעיקר איסורים ומחאובים באים על ידי המקטרגים. לכן עד כמה שאפשר צריכים להיזהר מלדבר. ויותר מזה צריכים לדעת, אפילו כשמדברים דיבורי חול, גם כן מתגלה מצפוני ליבו. וזה סוד נפשי יוצאה בדיבורו. וזהו ברית הלשון שצריכים להיזהר. ועיקר השמירה צריך להיות בזמן עלייה. כי בזמן הירידה קשה ללכת בדרגת ושמירת גדולות.
טוב. מה הקוקה?
מצפוני ליבו. מה זה מצפוני ליבו?
נו, מה זה חשוב? מה אתה תולה בזה?
אני תולה בזה שאסור לי לגלות את מצפוני ליבי החוץ.
כן, כן, נו.
אז מה זה מצפוני ליבי?
פנימיות הלב.
מה זה פנימיות הלב?
פנימיות הדברים המאוד מאוד חשובים, מאוד אישיים, כלפי הבורא, כלפי מטרה, כלפי מהות החיים, לא מגלים.
רק כלפי הבורא?
אם יש לך מחשבות אחרות גשמיות?
לא, יש לי דוגמה, יש לי מחשבה איך לדעתי צריך ללכת בדרך. אני ככה מבין שצריך ללכת בדרך. מותר לי לגלות את זה או אסור לי לגלות את זה?
זאת שאלה אחרת. האם אתה בזה מבלבל אנשים או לא? סך הכל אתה עושה את זה מתוך האגו שלך.
אז אני שואל, מאיפה אני יודע אם מה שאני מוציא מה...
אתה יודע את זה שעליך או... להתקלל בקבוצה, נקודה. להתקלל בקבוצה, אתה לא צריך יותר כלום חוץ מזה. כל המחשבות שלך, תוכניות יפות, רצונות, דעות, אתה בינתיים יכול לשרוף אותם לגמרי. אין בהם שום דבר אמת. כלום. מראש, אתה יכול לשרוף לגמרי. עד מתי? עד שתגיע להשפעה נקייה, שזה דרגת הבינה. משם והלאה כבר אפשר לדבר איתך. כן.
אז מה השלב שממנו אדם יכול לדעת שמותר לו לגלות? מותר לו לגלות.
אין לך מה לגלות. למה אתה נתפס לזה? הוא אומר לך, סתום את הפה וזהו.
אתה דיברת על זה בצורה מאוד...
מה?
אמרת שזה אחד הדברים שמפריעים לנו עכשיו בחברה.
כן?
אז יופי, אז אני רוצה לדעת מה הגבול, מה מותר לי לגלות.
על זה כותב רבש. רבש אומר שמותר לנו רק לדבר בשבח הבורא ושבח החברה. שבח הלימוד, שבח הקבוצה. על זה כן, חוץ מזה אין לנו על מה לדבר. או שאתה הולך לדבר על תוכניות בהפצה, זה משהו אחר, כן. אבל על, בענייננו, פנימה, זה רק על זה, על חשיבות אמצעים וחשיבות המטרה. זהו, חד וחלק, אין שום דבר חוץ מזה, שכדאי לפתוח את הפה. כל היתר זה רק יזיק לך קודם כל. כן, דני. שתוק ככה לה במחשבה, כן. זה, יש, אין זה כתוב, נו, ולכן אין סבלנות לענות על זה, כולם יודעים, כן?
זה פשוט מרגיש לנו כמו נושא מאוד חשוב, וסתם דוגמה שקורית כל ישיבת חברים, מישהו בא ומספר איך לפני הכנס הוא הרגיש כזאת התנגדות, שהבורא לא נותן לו לבוא, אבל אז הוא בא והוא מאוהב בחברים. זה דבר שהוא בסדר?
יכול להיות שכן, כי הוא מספר קודם כל את זה שעבר, עבר זה כבר לא הווה, כן? זה כבר פגע בכל זאת, כן? כתוב על זה, על כל העבר שכן, שזה כבר פגע. נו, פגע או פגע, זה לא אותו דבר. כן. יש על זה, בקיצור. זה דבר אחד. דבר שני, ש... זה יכול להיות שכן, כי זה כבר לא שייך לו. זה כבר מה שקרה. מה שהיה. אבל שוב אני אומר שאתם יכולים לשאול אותי 1,000 דוגמאות, ועל אלו כן, ועל אלו לא, זה אין, אי אפשר לעשות כאן איזה, פשוט העיקר לשבח את, 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 את המטרה והאמצעי, ולעזור שנגיע למטרה. אבל גם כן, שלא מתוך מצפוני לבו, מה שנקרא. אני לא מגלה את עצמי. זה גם אני לא נותן לחברים לאחוז בי, כי הם עדיין לא מתוקנים, וגם אני בזה לא רוצה להסיט אותם. כן, דוקטור.
השאלות בסדנאות שאתה כאילו שואל אותנו הן מאוד כאילו פנימיות, והשאלות מאוד כאילו מפנות לכל אדם.
זה תלוי איך אתם מדברים על זה.
כן, מה?
זה תלוי איך שאתם מדברים. מה, בעל הסולם כתב מכתב, ספר, כן, מה הוא כותב שם? שאין לך גילוי יותר מהספר, שמי יודע לאיזה רשע הוא מגיע וכן הלאה. לא, וזה לא נקרא שהוא מגלה את מצפוני ליבו. תראו מה שהם כתבו, איזה מאמרים, איזה דברים. כאילו פתח את עצמו לגמרי. סמוך עליו. כן, יגע.
הוא מתחיל את המאמר וכותב, צריכים להיזהר בסור מרע, לשמור על דלת בריתות,
כן.
ואז הוא מסביר רק א' וב'.
כן, ברית עיניים וברית לשון.
איפה עוד שתיים?
נו, לא יודע איפה, שאל אותו.
אוקיי.
מה שיש לנו, יש.
בהמשך הוא כותב, הוא משקר לבורא יתברך, ושמצייר לחברו, מצייר שצריך לדבר אמת. הנה. לכן, אם אדם רגיל לדבר אמת, זה יביא לו תועלת לגבי הקדוש ברוך הוא.
כן.
מה בדיוק איזה אמת אני צריך לדבר? אמת שאני מרגיש... אמת שזה
לעצמך, לעצמך, קודם כל. טוב, מה נלך, מה אלי יש לך שם?
אנטון מקרסנויארסק שואל, מה זה אומר לשקר לחברו? האם לשחק גדלות המטרה בפניו זה נקרא לשקר לו?
לא, זה לא לשקר. כל הדברים שאנחנו בזה נותנים לחבר כוחות, ליד כתנמות הרוחנית, זה לא שקר. זהו. גם כן שאנחנו לומדים, ואני נגיד, אומר לו מה שאני חושב שם על תעס, על איזה תירוץ, על איזה בעיה, על איזה קושייה, שאני, מאיפה אני יודע איזה נכון או לא נכון, אני אומר לו, זה לא נקרא ששקר. שקר נקרא שאני מסית אותו מהדרך. ורק כלפי המטרה אנחנו בודקים את הכל. טוב. כן, אורן. מה איתכם היום?
אז חשיבות המטרה, הקבוצה, הדרך, על זה אנחנו צריכים לדבר, נכון?
כן.
ואמרת, אבל לא מתוך מצפוני ליבו.
כן.
אתה יכול להסביר רק את האבל הזה?
רצוי שהכי בריא, אם אני פותח מאמר, איגרת וקורא. כן.
לפני איזה חודשיים, נראה לי זה היה לפני הכנס הקודם, לא זוכר מתי. בתקופה האחרונה אתה נתת דגש שלישיבות חברים צריכים לבחור מראש אנשים שבטוח מרגשים.
כן.
אז הם היו אמורים לפתוח ספר ולהגיד רבה שכותב ככה ככה.
אבל הוא יכול לבכות, אז מה? זה לא נקרא שהוא פותח לך את, את הלב שלו? לא? זה עדיין לא ברור לכם, אני שומע עכשיו. אתם חושבים שאם מדברים מפנימיות הלב, זה מרגש, ועם מחיצוניות, זה לא מרגש. אני... תחשבו על זה. תחשבו על כל ההבחנות הללו. אבל זה לא בדיוק. כן.
יש אולי מצב שאפשר לראות בהם כמו שליח ציבור. שליח ציבור יכול לשפוך, כמו ביום כיפור, שליח ציבור בוכה ודופק על הלב, אולי כדאי להסתכל על החברים ש...
בשביל לך החברים, תזמין כזה שחקן מבחוץ, שיבוא ויבכה לך כאן ביום כיפור, ואתה גם כן תבכה איתו. יכול. ואנחנו נסתכל על שני המטומטמים האלו, כן? השחקנים, עד כמה שכל אחד הוא עוד יותר ככה... עושה דרייף לשני, כן, נו נו, בסדר.
יכול להיות שזה מה שצריך, אבל
אני... בטח, בטח, שצריך. כך רבה שנה לאחד מהרבנים באמריקה, שהוא אמר, אני השנה נוסע לראש השנה לארץ ישראל, אפילו שאני יודע שאחר כך יזרקו אותי להיות רב הקהילה, כי רב הקהילה חייב להיות בקהילה, איך הוא יסע ל... אתה יודע, זה היה העיקר שם שלושת החגים האלו, כן? אז רבש אומר, למה? מה יש לך שאתה נושא? הוא אומר, אני שם בוכה, אני שם מתרגש. אז הוא אומר, אז רבש אמר לו, תעלה לעזרת נשים ביום הכיפורים, שם כל הנשים בוכות, אתה גם תבכה. לא, לפחות תישאר בעבודה.
אז למה אתה מתכוון כשאתה אומר לרגש?
אני לא מתכוון, אתה תראה מה שהוא סיפר לו, אז גם אתה ככה. אם אתה רוצה לבכות, אנחנו נסדר לך.
אני שואל אבל... אני שואל אבל בכל זאת, לרגש את החברים, למה אתה מתכוון?
לא שהם יבכו דווקא, זה נקרא לרגש. לרגש את החברים מחשיבות המטרה. וזה להביא להם... חיבור כזה, שבחיבור הזה השפיע האור העליון וירגש אותם, ולא שאני מרגש אותם בבכי שלי. אנחנו צריכים למצוא כאלו קשרים בינינו, כאלו, כזה מעמד בינינו, שהאור העליון יבוא ויתן לנו התרשמות. וזה באמת בלב של כל אחד ואחד הביא שינוי. וזה שאתה אומר, יש כאלה שהם מרגשים את הקהל, זה בימיות. יש כאלה, כן. היה מגיע אלינו לפעמים שם לבית נשת רבש מישהו, רבש אומר לו שהוא נועם בחסד עליון. דווקא היה בחור בין 35 נגיד ככה, כן? הוא היה קם לדבר, אתה יודע, אני הייתי מוכן לבכות. ממש ככה מדבר, בצורה כזאת, ועם הפסוקים, ועם ההתרגשות, ועם הכל, ויודע להכניס את זה בצורה כזאת שכולם היו מתפעלים. כולם היו מתפעלים. שחקן כזה, נו. נו מה? תפעיל איזשהו ערוץ בטלוויזיה, תראה איזה שחקנים, אז מאלו אתה תבכה, ומאלו אתה תצחק. נו, זאת המטרה. המטרה היא להביא את עצמנו תחת השפעת המאור המחזיר למוטף. שהוא ייכנס יותר עמוק לתוך ליבי, לתוך רצון לקבל שלי, ויפתח אותו קצת יותר, ויצרף אותו למטרה, ואז אני אתרגש ממנה. זהו.